התחלנו לעסוק במאמר המפורסם הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. והרמב״ם מסביר שהכל בידי שמיים, הכוונה חוקי הטבע, שחוקי הטבע כולם הם לא בבחירתנו, אין לנו שום בחירה ושום יכולת להתערב בחוקי הטבע. במובן הזה בוודאי הכל בידי שמיים. אומר הרמב״ם, כשאדם זורק אבן למעלה, אז כמה שהוא יבחר, עם כל הרצון הגדול לבחור שהאבן תעלה למעלה, בסוף היא תרד. למרות שהבחירה החופשית של האדם שהאבן תעלה למעלה, אבל יש חוקי טבע, וחוק הטבע אומר שהאבן תרד. אז לכן יש מגבלה לבחירה החופשית. המגבלה של הבחירה החופשית זה חוקי הטבע. אבל כל עוד אנחנו לא מתנגשים עם חוקי הטבע, יש לנו המון המון בחירה חופשית. וזה העיקר. העיקר של האדם זה לא רק ללמוד את חוקי הטבע, כלומר את המסגרת, אלא העיקר זה מה אנחנו בוחרים בתוך המסגרת הזאת. אז האנושות משקיעה הרבה ללמוד את חוקי הטבע, את המציאות שאיתה אנחנו צריכים להתנהל, להתאים את עצמנו למציאות. אבל אומר הרמב״ם, אולי עיקר ההשקעה צריכה להיות בשאלה של מה אנחנו בוחרים בתוך המרחב הזה. מה אנחנו בוחרים, למה, מה מניע אותנו, זה באמת הדבר הכי משמעותי, בשביל זה נועדנו לעולם. זאת בעצם היצירה שלנו כבני אדם. ולכן, למרות שבאמת הכל בידי שמיים, שהשם קבע שהאבנים יפלו למטה ושהאש דווקא תעלה למעלה, אבל העיקר זה הבחירה החופשית. הרמב״ם פה פותח סוגריים וקצת רוצה לעזוב את נושא הבחירה שעסקנו בו הרבה, ולומר מילה שהיא לא הנושא המרכזי כאן, אבל הרמב״ם מרגיש צורך לומר אותה, על המושג הזה הכל בידי שמיים. לא בהקשר של הבחירה החופשית, אלא בפני עצמו. מה פירוש המושג הכל בידי שמיים? אומר הרמב״ם שהכל בידי שמיים, הכוונה שהשם קבע את החוקים. זאת אומרת שרצון השם, למשל, שיהיה כוח משיכה. אבל אין הכוונה שעכשיו השם רוצה שיהיה כוח משיכה ברגע זה, אלא שהשם קבע את החוק הזה שנקרא כוח המשיכה על פי רצונו, ומכאן ואילך הוא עובד. כלומר, העולם הוא לא גילויי רצון בלתי פוסקים של הקדוש ברוך הוא, אלא בתחילת הבריאה להשם היה רצון שעל פיו הוא ניסח את המדע, ומכאן ואילך לא בזה מתעסק הרצון האלוהי. רצונו של הקדוש ברוך הוא לא צריך כל הזמן לעסוק בטבע, במדע, זה פשוט עובד. כמו שאם אדם עשה שעון, אז בהתחלה הוא רצה לעשות שעון, והשעון עובד עכשיו. ולא נאמר שכל הזמן האדם עכשיו רוצה לעשות שעון. הוא עשה פעם אחת וזה עובד. למה הרמב״ם צריך להדגיש את זה? כי הוא ראה שישנה קט שהזכרנו אותה בעבר, גם בפרק ראשון וגם בפרק רביעי, וגם בתחילת פרק שמיני, כת מוסלמית שנקראת כת המדברים. כת המוסלמית, כת המדברים, מאוד מאוד מקטינה את בחירתו של האדם. אבל לא רק שהיא מקטינה את בחירת האדם, היא אומרת שאין דבר כזה לימוד מדעים. לימוד מדעים לדעתם זו טעות, כי אלוקים כל הזמן בורא את העולם מחדש, כל רגע, כל הזמן השם רוצה זה, כל הזמן הוא בורא את העולם, ואי אפשר לדעת מה יהיה עוד מעט, מה יהיה עוד שעה, יודעים? עוד שעתיים, אין לנו מושג. אז אין טעם ללמוד מדע, כי יכול להיות שזה ישתנה. זאת אומרת, לדעתם אין יציבות במציאות, אלא העולם כולו הוא כל רגע מחדש נברא על פי רצונו של הקדוש ברוך הוא, שמתחדש זמן אחר זמן, עת אחר עת. למה זה כל כך חשוב למוסלמים לומר את האמירה הזאת? קודם כל, יש בזה עניין דתי. הרי אלוקים בחר בעם ישראל. הוא כתב בתנך שעם ישראל זה עם סגולה. והוא כתב בתנך את התרי"ג מצוות. אז איך אתה אומר שלמרות שאתה לא עם ישראל ואתה לא מקיים תרי"ג מצוות, אתה עובד השם מצוין? כי אלוקים שינה. פעם הוא אמר ככה, עכשיו הוא אומר אחרת. פעם הוא אמר שעם ישראל הוא עם הנבחר ושצריך לקיים תורה מצוות, ועכשיו הוא אומר אחרת. הוא אומר שלא צריך להיות יהודי בעם ישראל ולא צריך לקיים תורה מצוות, אלא צריך משהו אחר. כלומר, המציאות מתעדכנת. בתוך האסלאם עצמו, האסלאם טען שמוחמד זה העדכון האחרון. כלומר, הם אמרו כן, משה באמת אמר, וגם אומרים שישו גם מאמינים בו, אבל אחר כך זה אלוקים עדכן עדכון אחרון מוחמד, ואז יש ויכוח בתוך האסלאם האם אחרי מוחמד היה עוד עדכון. הם שוחטים אחד את השני על השאלה הזאת, האם היה עדכון נוסף, האם או לא. אז זה ויכוח מאוד גדול בין שתי תנועות אדירות באסלאם שנלחמות אחת עם השנייה. ובעצם הכל בנוי על זה שאלוקים כל הזמן יכול לשנות הכל, יכול לשנות את הטבע, את העולם, את המדע, וגם את התורה וגם את הדת, ואת הכל הוא יכול לשנות. שום דבר לא קבוע, לא יציב. הם גם אומרים שאם אתה תאמר שיש פה משהו קבוע ויציב, אז הפכת את אלוקים למוגבל. אתה אומר אלוקים ברא את העולם על פי חוקי הטבע, זהו. מה זהו? מה אתה אומר לו? הוא מוגבל בחוקים? אתה יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא גדול, יכול לעשות מה שבא לו. אל תגביל את אלוקים בשום חוקים, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כל רגע כל העולם נברא מחדש, הכל שרירותי לגמרי. התפיסה הזאת מונעת כל ניסיון להבין מה קורה בעולם. אין לנו סיכוי, כי אתה לומד את העבר, מסתכל על הטבע, מנסה להבין חוקים, סדרים, היגיון, ובתוך עוד 5 דקות יכול להיות שכל הכל ייבנה מחדש. הכל, כל החוקים השתנו, כל הסדרים, כל ההיגיון. אז אין טעם, ואין שום היגיון שאתה יכול למצוא. כי עד שאתה תנסה להבין היגיון של משהו, תדע לך שיכול להיות שהוא כבר נגמר, ההיגיון הזה. הוא מתחיל היגיון חדש. מה שגורם לדת, התפיסה הדתית הזאת, לומר אין טעם לנסות להבין שום דבר בעולם. התפיסה הדתית הזאת, לצערנו, התפשטה מאוד ודיקאה במשך שנים את המוטיבציה האנושית להבין, למצוא טעם, למצוא היגיון, למצוא שכל, בכל דבר. זה דיקה את זה. כי אל תחפש. זה דכדך מאוד, וזה יצר אנושות דתית שלא לא מנסה ללמוד, להחכים, להבין לא את התורה, את הדת, וגם לא שום דבר אחר בעולם. כי כל הזמן הכל פה זז עם רצון אלוקים. זה גם יצר דת שבסופו של דבר האדם מסיר אחריות. כי אני מצפה מהאדם לאחריות, כי הוא מבין מה קורה כאן. תראה, אתה רואה איך הטבע עובד, נו, אז אתה רואה איך זה עובד, נו, אז תתנהג בהתאם. לא, הטבע עוד שנייה הולך להשתנות. אז אין לי, האדם מסיר מעצמו אחריות. כי אין לי איך לקחת אחריות. יכול להיות שכל רגע יהיה משהו חדש, אז אין כלום. זאת אומרת, הדת, התפיסה הדתית הזאת יצרה כמה תוצאות, שעד היום הן ניכרות. חוסר רצון לנסות להבין, חוסר לקיחת אחריות, ו מרחק שלא נגמר בין האדם לבין אלוקים, במובן הזה שאין לנו שום סיכוי לעקוב אחרי מחשבותיו, רצונו, דעתו של הקדוש ברוך הוא. והתפיסה הזאת של האסלאם, הרמב״ם מאוד מאוד חשוב לו שהיא לא תיכנס ולא תחדור לתוך עם ישראל, וגם לא בשם הערצת האל. תודה. כן, זה מה שגרם לחלק מהעם היהודי, חלק מה להיות בלבל, או להגיד רגע, וואי, זה באמת נשמע מאוד יפה, או יותר מעריץ, שאלוקים הוא לא מוגבל, יכול להיות מה שהוא רוצה. אלוקים הוא כל יכול. והרמב״ם טוען שאם אתה, אם אנחנו נלך עם זה, זה מסכן לא רק את המדע אלא את התורה. כי אחד העקרונות החשובים ביותר של התורה, אחד מי"ג העיקרים של הרמב״ם, שזאת התורה לא תשתנה. לא תשתנה. זה מגבלה, לא? אומר אלוהים, זאת התורה לא תשתנה. למה אתה מגביל את אלוקים? מה, אתה אומר לא, לא, אם הוא רוצה לשנות, הוא באותו רוצה למחוק את כל התורה, לכתוב אחרת. זאת אומרת שכל האמונה שלנו של שמירת התורה נעוצה בעיקרון הזה שאומר שאלוקים קבע מערכות בלתי משתנות, שהוא החליט עליהם, אחרת אין תוקף לתורה, אין טעם לתורה. כי אולי אלוהים הוא מאוד גדול, ומי אני שאני אגיד לו שלא, הוא רוצה לשנות את התורה, מה אני אעשה? ואותו דבר הבחירה של עם ישראל, אנחנו אשר בחר בנו, יכול להיות שבחר, אבל הוא ישנה, אולי הוא ישנה. דברי הנביאים מלאים בזה שהתורה לא תשתנה והבחירה בעם ישראל לא תשתנה. יפה. זאת אומרת ש אנחנו לא מחפשים את הרעיות, את החוסר יציבות, כדי להאדיר את שמו של הקדוש ברוך הוא. הוא כזה גדול, הכל פה אי אפשר לדעת. לא. אנחנו דווקא מנהלים חיים מאוד יציבים. תורה, זה התורה, לא תשתנה. עם ישראל לא משתנה. וגם המדע. הטבע לא משתנה. היציבות הזאת, אומר הרמב״ם, היא הבסיס לכל היהדות. לכל החוסן של היהדות. שאני אומר הרמב״ם לוקח ספר תורה, ואני יודע שזה ספר התורה בדיוק שכתב הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. ואני מעביר את זה לדור הבא. הרצף הזה יצר יציבות. אם אני אומר, מה, איך אפשר לדעת? אלוקים יכול לעשות מה שהוא רוצה. הכל בידי שמיים. הכל יכול להיות. הכל יכול להיות? לא. הערכים, התורה, הזהות, הרבה מאוד בצורה מוזרה מאוד. מה שפה מופיע ככת מוסלמית דתית הפך להיות תפיסה פילוסופית לא דתית בדורם. זה מאוד מוזר, אבל ככה קרה. זה קורה בהיסטוריה לפעמים, שתפיסה של פעם, פתאום מקבלת פנים חדשות. כי מה התפיסה הזאת אומרת? שאין שום דבר מוחלט פה בעולם. הם אומרים את זה כאלוקים, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. והיום התפיסה הזאת מקבלת פנים חדשות, שאין שום דבר מוחלט במציאות. הכל יכול להשתנות. הערכים, הרצון הזו, הכל שרירותי לגמרי. אין שום דבר יציב, מוחלט. כן. עכשיו את רוצה שנדבר על הניסים, זה מאוד חשוב כי זה הנושא הבא. זה הוא יגיד עוד מעט מה זה ניסים. זה מאוד חשוב, לא צודקת, כי זה הנושא שאחד הנושאים שסביב זה היה מהדיון, מה זה ניסים. לרמב"ם יש שיטה מיוחדת מה זה ניסים.
אבל כן כתוב שהקדוש ברוך הוא מחדש כל הזמן בספר הראשי, אז כן?
אז מה זה מחדש? יגיד הרם מחדש, הכוונה החוקים ממשיכים.
זה חידוש?
חידוש הכוונה, החוקים ממשיכים. כן. לא מפסיקים.
אבל זה כן כאילו מכוחו.
כן, זה מכוחו. אבל הוא לא אומר, טוב, כל יום מחדש. מה יהיה היום? איזה חוקים נעשה היום? עולם כמנהגו נוהג. לרמב"ם זה כל כך חשוב. שהרמב״ם פוסק להלכה בהלכות מלכים, אל יעלה בדעתך שבימות המשיח ישתנה משהו מהטבע. לא ישתנה שום דבר בטבע. עולם כמנהגו נוהג. ריחה זה עולם כמנהגו נוהג. הנה הלכו חלוצים, הגיעו לנגב, מצאו שיטה איך להפריח בנגב. מפריחים בנגב. האם לומר שזה משהו על טבעי? לא. הם גילו, עבדו, מצאו שיטה, ויש שם חקלות פורחת בנגב. אז הרמב"ם יגיד, זאב עם כפס זה משל, כמו הרבה דברים בנביא, חוק טוב, בסוף בהלכות מלכים, שזה משל שהרשעה תחדל, שהאומות הרשעות שמשלות לזאב ירגעו, הפסיקו להציק לעם ישראל שמשל לכפס, כך הוא כותב בהלכות מלכים. זה מאוד חשוב לרמב״ם שגם במות המשיח הטבע נשמר, הכל. היציבות. וזה גם היציבות של התורה. כי אצלו זה הולך ביחד. כי אם אתה מתחיל ליצור אווירת חוסר יציבות, זה יבוא לך בתורה גם. אז יגידו, דברים משתנים? טוב, גם זה משתנה. כולם אומרים, דברים משתנים? החיים, האנושות משתנה, הטבע משתנה, ההיסטוריה משתנה, התורה גם משתנה. הרסת את כל התורה. ולרמב״ם זה הדבר החשוב ביותר בעולם, מבחינת הרמב״ם, זה נצחיות התורה. זה הדבר הכי חשוב. התורה הזאת לא תשתנה, תג אחד, אות אחת לא תשתנה. כלום. הרמב״ם מביא פסוקים מקהלת לתמוך את דעתו. מה שהיה הוא שיהיה, אשר להיות כבר היה, ואין כל חדש תחת השמש. ולכן גם סוף דבר הכל נשמע את האלוקים מרב ותוצר שמו, כמו שהשמש לא תשתנה, התורה לא משתנה, אותו דבר. זה ויכוח מאוד חמור של הרמב״ם עם האסלאם, אבל לא רק עם האסלאם, אלא עם מי שמנסה להגדיל את כוחו של אלוקים על ידי יצירת חוסר יציבות בעולם. אם בעולם אין יציבות, זה כאילו אלוקים עושה מה שבא לו. הרמב״ם לא מקבל את זה. ההפך, גדולתו של אלוקים בשמירת היציבות של העולם, של הטבע, של החיים, של התורה. זה נאמר, הכל בידי שמיים. וכמה שהבחירה החופשית תבחר, אנחנו לא נשנה בבחירה החופשית שלנו שום דבר, לא בחוקי הטבע וגם לא בתורה. ואם הקדוש ברוך הוא לא ישנה, והוא לא רוצה שזה ישתנה, אז מה זה ניסים? וצריכו החכמים לומר שכל המופתים שיצאו מנהגו של עולם, כולם קדם בהם הרצון בששת ימי בראשית. הרמב״ם מעריך בזה במורה נבוכים, פה הוא מקצר. המדרש אומר כך: תנאי התנה הקדוש ברוך הוא עם הים בששת ימי הבריאה. השון פחות או יותר כזאת: התנה הים, התנה הקדוש ברוך הוא תנה עם הים שיבקע. זאת אומרת, קריאת ים סוף זה לא הפתעה, זה סוכם מראש. מה זאת אומרת סוכם מראש? בכל מדינה יש חוקים, ובכל מערכת של חוקים יש גם חוקים לשעת חירום. זה חלק מהחוק, שיש מצב חירום שאז החוק משתנה. זה חלק מהחוק שלאמבולנס מותר לנסוע באור אדום. זה לא עובר על החוק, זה חלק מהחוק. זה חלק מהחוק שבזמן מלחמה מותר לירות ולהרוג. היי, אבל אסור להרוג לפי חוקי המדינה. בזמן מלחמה מול האויב מותר לך להרוג, אתה חייב להרוג, כי זה החוק עכשיו. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, הים זה ים, הוא ברא ים עם חוקי ים, ויש סעיף שאומר שים כשהוא נתקל במציאות כזאת הוא אמור להיבקע. איזה מציאות? של עם קדוש שצריך להינצל, של תפילה עליונה וקדושה, של צדיק שחייב ישוע. טוב, זה חריג, זה חלק מהחוק, כי כל החוקים נבראו ברצון השם, וזה חלק מרצון השם שיהיה בזמן מסוים, אם יש צדיק גדול, אם יש תפילה גדולה, אם יש עם קדושה, אז זה החוק עכשיו. זאת אומרת שהוא שם בטבע הדברים מששת ימי בראשית שיתחדש מה שיתחדש. זה תפיסת הרמב״ם במורה נבוכים, וגם כאן, שנס זה בעצם התגלה שזה מה בעצם הטבע. נחשף לפנינו עוד חוק שלא הכרנו. זה חלק מהחוכמה, זה חלק מהתוכנית. תפילה, מה זה תפילה? זה חלק מהתוכנית. חלק מהתוכנית שגשם יורד על פי עקרון התפילה. זה לא נס, זה החוק, זה מנגנון קבוע שאם מתפללים אז יורד גשם, ככה זה עובד. כן.
למה גם
כן, כי האלוקים לא מתנהל ככה. כי אנחנו רואים שהעולם מתנהל לפי הטבע. העולם הוא לא פתאום הפתעות, שבירת הטבע. אם אנחנו רוצים שהטבע יהיה שבר, זה גורם חוסר רציבות. אולי פתאום יהיה ככה, אולי מחר השמש לא תזרח, אולי מחר פתאום לא תהיה אדמה, לא יודע, לא יודע מה יהיה. אולי הטבע פתאום יפסיק לעבוד. שיטת הרמב״ם, יציבות. עד כדי כך שהיה עוד ויכוח בין הרמב״ם לבין חלק מחכמי ישראל. האם העולם מתישהו יחדל להתקיים? האם בסוף, בסוף, האם יש סוף לעולם? העולם נברא. האם מתישהו, לא יודע מתי, זהו, ייגמר העולם, יש סוף. שיטת הרמב״ם שלעולם לא ייגמר העולם. למה? יציבות. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אם הבריאה היא טובה מאוד, אין שום סיבה לשנות אותה. כמו התורה. התורה, אין סיבה לשנות. מי שיתחיל להגיד, אלוקים עכשיו החליט לשנות. אז איפה תעצור? לא התחיל לשנות. אז הוא החליט לשנות. יגיד, ישו, את עם ישראל. לא, יותר לא אוהב את עם ישראל. אני פעם רציתי שיהם, פתאום החלטתי לקרוא את היום. עכשיו אני מחליט לקרוא משהו אחר, לקרוא את ההסכם עם עם ישראל. כן. בדיוק, זה מה שאמרנו, שזה לא כפתור. זאת אומרת שזה תהליך. זה חלק מהטבע. שתפילה משפיעה על תהליכי הטבע. חלק מהתהליך. עולם כמנהגו נוהג. היא תמיד נענית. זה תלוי בתפילה. תלוי בעוצמה שלה, תלוי בצדקות של האדם, ברמה הרוחנית, בכוונות, תלוי. זאת אומרת שנכון לומר שהכל רצון השם. אבל לא במובן כל רגע רצון חדש, אלא רצון. רצון כללי. שיהיו פה חוקי טבע ויהיה פה מדע, ולכן יש טעם ללמוד מדע, וצריך ללמוד מדע, כי המדע הוא רצון השם. והרמב״ם מאוד מאוד מחשיב לימוד מדעים, כי כשאתה לומד מדעים אתה לומד את רצון השם. זה רצון השם שככה יהיה. אומנם זה לא רצון השם שמתייחס אליי, להתנהלות המוסרית שלי, אבל רצון השם, ובוודאי שהשם רוצה, זה לא סתם, זה לא במקרה, ובוודאי שזה איזה מחשבה. לכן אנחנו אומר הרמב״ם נלמד מדעים, ולא רק נלמד מדעים, אנחנו מחויבים לנהל את חיינו באחריות על פי המדע, מתוך אמון ביציבות של המדע. ומצופה מהאדם לקחת אחריות ולהתנהל על פי המדע, כמו גם על פי התורה, כי זה יציב, זה תמיד יהיה, אפשר להישען על זה, חייבים להקים את עצמנו על זה. הבחירה החופשית של האדם היא בעצם להתאים את עצמו אל הרצונות. זאת אומרת, הרצונות של השם זה המדע והתורה, והבחירה שלנו זה לחיות על פי זה. אנחנו לא יכולים לשנות את התורה ולא את המדע, וזה גם לא ישתנה, זה קבוע. אז מה הבחירה החופשית? איפה החופש שלי? איך אני אחיה לאור זה? כמה התורה והמדע, איך אני אקח אותם לחיים? איך זה ייראה? זה היצירה שלנו. וזה השם לא מתערב. אנחנו ננהל את החיים שלנו חופש, ואנחנו יכול להיות שנלך נגד המדע או נגד התורה, והרסנו לעצמנו את החיים. שנלך לאור התורה, לאור המדע, אין לנו טוב בחיים. לכן יש שכר ועונש. עכשיו המושג שכר ועונש עכשיו פירושו מה שאנחנו עשינו לעצמנו. אדם שהולך נגד המדע ובגלל זה הוא סובל, אומר איזה עולם גרוע. העולם לא גרוע, העולם מצוין, הוא בנו על פי חוקי טבע, פשוט אתה לך נגד חוקי הטבע, אז רע לך, ניהלת לא נכון את הבחירה החופשית שלך. לעולם יש חוקי רוח שמנוסחים בתורה. אם אדם הולך נגד התורה יהיה לו רע, לא כעונש אלא זה יהיה לך רע, כי אתה לא חי נכון. אז החיים והטוב והמוות והרע בחרת בחיים, זה נמצא. הבחירה של האדם היא להתאים את עצמו אל הרצון שכבר קיים, אל הסדר האלוקים שכבר נמצא גם בטבע וגם ברוח. אני לא, אני לא צריך לחקור. אבל אם אדם לא יודע את התורה, אז איך הוא ידע איך לחיות?
אבל מדע.
אם אדם לא ילמד מדע, איך הוא ידע איך לחיות? חייב ללמוד מדעים. איך נדע איך לחיות? ודאי שצריך ללמוד מדעים. איך נדע איך להוציא לחם מן הארץ וללמוד מדע? איך נרפא חולים? איך נבנה בניינים וללמוד מדע? חייב ללמוד מדעים. הרמב״ם היה רופא. הרמב״ם היה רופא. לומדים מדע. גם אם לא, אתה לומד מדע, אבל אתה משתף פעולה עם העולם המדעי, זה ודאי. חשוב מאוד. אז לא שומע. אז זה עוד נושא. אז קודם כל, צדיק ורע לו, זה הנושא הבא. צריך להיכנס לשם. טוב, אז לא ניכנס לשם, נעשה מסודר. צדיק ורע לו, תשובת הגמרא. בדרך כלל צדיק ורע לו, כי הוא עשה כמה מעשים לא טובים. אומנם הוא צדיק. לשון הגמרא, צדיק שאינו גמור. זה לשון הגמרא. זאת אומרת, הוא צדיק. אבל בכמה דברים הוא לא נהג נכון. אז בגלל זה רע לו. כמו אדם שסך הכל שומר על הבריאות, אבל פעם אחת הוא עשה טעות ואכל אוכל לא בריא, אז יש לו כאב בטן. למה? פעם טעית פעם אחת, שזה מכיר. אז זו התשובה של הגמרא. צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. זו השיטה של הרמב״ם גם למורה הנבוכים בחלק ג', השיטה שלו. לפעמים אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא רוצה להעמיד ניסיון לצדיק כדי שהוא יתקדם, לעזור לו להתקדם. אז באותו רגע זה יראה כאילו רע לו. זה לא רע לו, זה פשוט אתגר של התקדמות. אז זה לא רע. אבל רוב הרע לו זה בגלל התנהלות לא נכונה. אז זה לא שכר ועונש. זה עשינו לעצמנו.
כן,
כן, כן. הרב, אני ישר
באנשים שהם לא דווקא צדיקים, כי בכל לא רע,
איך זה שאדם... אנחנו לא יודעים מה זה נקרא רע, אולי רע להם בדברים אחרים. מה זה רע? המושג רע הוא טוב, הם מושגים מאוד גדולים. יש כל מיני דברים אלה וטובים. אולי הרמה הנפשית שלו כל כך נמוכה, וזה רע בו בעצם. הוא כל כך לא מודע לעצמו, לא יודע כמה רע לו. אבל רע לא בעצם. חז"ל אומרים, רשעים בחייהם קרויים מתים. זאת אומרת, הרשע חושב שהוא חי, על אמת הוא מת. באמת. אין לו מושג מה זה באמת חיים. אין סתירה. אין סיכוי שתהיה סתירה בין המדע לתורה, כי הקדוש ברוך הוא ברא את שניהם, גם את המדע וגם את התורה, אז לא יכול להיות שיש סתירה. כן. או שלא למדו מדע כמו שצריך, או שלא למדו תורה כמו שצריך, אחד משניהם. אבל אין סתירה. לא יכול להיות סתירה, איך זה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא ברא את שניהם. אז או שלא אומר הרב קוק, או שלא למד את המדע כמו שצריך, או שלא למד את התורה כמו שצריך. אז כיוון, כן, בבקשה. נכון שיש בטבע מגבלות, זה כבר לא קשור אלינו, בטבע יש את המגבלות של הטבע, אבל מצד מה שאנחנו מסוגלים לעשות עם עצמנו, אנחנו נגיע לחיים מאוד, מאוד מושלמים. במגבלות הטבע, בסוף אנחנו בני בעולם הזה, אנחנו מגבלים. עשו על זה מחקרים? צריך לעשות מחקרים רציניים, כי מה שנראה במבט הראשון זה לא משקף, כי זה מאוד לא, אני צריך לעשות מחקרים, ולעשות מחקרים זה מסובך. מה זה נקרא טוב? מה זה חיים מושלמים? זה מחקר. זה בדיוק השאלה שהאנושות לא יודעת להגדיר עדיין, מה זה? מה זה טוב? מה זה חיים טובים? מה זה חיים לא טובים? כמו שכותב המסילת ישרים בפרק א', שאומר דוד, אני קרבת אלוהים לי טוב. אומר דוד, אתם לא יודעים מה זה טוב, אתם חושבים שזה טוב, זה בכלל לא טוב. כל מה שאתם אומרים זה לא נקרא טוב. אומר לכם, זה מה שאני אומר, קרבת אלוהים זה הכי טוב. את המושג טוב הוא בדיוק המושג שלא ברור. מה זה חיים טובים? מה זה חיים מושלמים? המבט שלה מבחוץ הוא לא אומר תמיד מה האמת. מה זה נקרא חיים טובים? אמר דוד, קרבת אלוהים זה נקרא חיים טובים.
יש
כבר
חיים שיש
בהם מסורים,
הם בטעות לא חיים טובים.
מי אמר?
יש הרבה צדיקים שעובדים מסורים.
אולי זה חיים טובים. השאלה מה זה נקרא טוב. אם אדם הוא מאוד מתקרב אל השם, זה טוב? טוב מאוד. אם אדם הוא מלא רגשות יפים, אז זה טוב. המושג טוב הוא, אנחנו רוצים, זה בדיוק מה שצריך ללבן אותו. לכן אנחנו לא לבד מגדירים מה זה טוב, אלא יש לנו תורה. שלקח טוב נתתי לכם, תורתי על תזרות. זאת אומרת, המושג טוב מוגדר לנו על פי התורה. אנחנו לא יודעים להגדיר לבד. או שלא רע לו, או שהוא צדיק לא גמור, ראשון לגמרא. זאת אומרת, באמת היה לו טעויות. זה הרמב"ם ככה פוסק. אני מבין, לפי הגמרא. מי שמעריך בזה הרבה זה בעל התניא. כמעט כל הספר של בעל התניא עוסק בנושא הזה. מה זה צדיק ורע לו? מסביר באריכות, הוא עוסק בזה הרבה מאוד. מה זה המושג הזה, צדיק לבן? ואיך אפשר לשנות את זה? לא, רע לו. מה? הוא רע לו באמת. רק צריך להזהיר מה הכוונה רע לו. אומר בעל התניא, רע לו הכוונה, חסר לו קרבת אלוקים. יש אדם צדיק, הוא מקיים מצוות, והוא מרגיש שחסר לו קרבת אלוקים. לא, זה משגע אותו. מרגיש בפנים, בנפש, שאין לו מספיק דבקות, אין לו מספיק אהבת השם, אין לו מספיק טהרה, אין לו... זה קשה, זה נקרא צדיק מרע לו. רע לו לא הכוונה מבחוץ, באמת בפנים, הוא אומר, אני מקיים מצוות, זה לא, לא מספיק. רוצה, אני לא מספיק מרגיש קרבת אלוקים. זה נקרא צדיק מרע לו. לרחם ולוותר זה לא אותו דבר. לרחם זה לתת הזדמנות לתיקון. אין ויתורים. ויש הזדמנות לתקן. כן, אבל לא ויתור. הזדמנות לתקן, כן. זה נקרא רחמים. כי חלק מהחוקים זה תשובה. יש מושג שנקרא תשובה. תשובה זה יש אפשרות לתקן. אז רחמים זה הכוונה לאפשר את ההזדמנות לעשות תשובה. זה חלק מהתורה שיש תשובה. אז הרחמים זה, הנה, בוא נראה, ניתן לך את ההזדמנות, בוא תעשה תשובה. אבל אם אדם לא יעשה תשובה, אז יהיה לזה מחירים. אין ויתורים. אבל טוב להם מאוד, איך את יודעת שרע להם? אולי טוב להם? מה, זה חדש לך שבעולם יש מחלות?
כן, אבל למה שהשם יעשה דווקא?
הוא לא עושה את זה דווקא, יש מחלות בטבע בכלל, באופן כללי יש מחלות. מי אמר שזה דווקא? זה לא דווקא. באופן כללי יש מחלות בטבע, מה לעשות? מכירם, כל העולם מלא מחלות, כל החיות, כל הצמחים, כל בני אדם מלאים מחלות. וזה הטבע, מה לעשות? הטבע הוא מוגבל, הוא חלש. מלא מחלות בעולם. זה לא דווקא. יש מחלות. השאלה היא לא זאת, השאלה אם טוב או רע לך, זה לא קשור למחלה. טוב או רע זה מושג אחר. לפני כמה שבועות הלכנו לנחם משפחה שהאבא נפטר ולצערנו ממחלה. אבא צעיר יחסית, עם כאן, ארבעה ילדים. הוא היה חולה הרבה זמן, הרבה שנים היה חולה. והם סיפרו, הגיעו אחיות, אחיות מהבית חולים הגיעו, ואמרו שהם היו רבות האחיות ביניהם, מי תהיה, מי תהיה בחדר, מי אחראית על החדר שהוא חולה שם. הם היו רבות. כי כולם רצו להיות שם בתורנות אצלו, כי תמיד שמי שהיה אצלו הייתה מקבלת ממנו המון כוח ושמחה וחיים והערה והם היו יוצאות רק מאושרות מלהיות לטפל בו. הם היו רבות על זה. אז הוא טוב לו. מה זה טוב לו? הוא מפיץ טוב בעולם. הוא רומם אותנו, עשה אותם יותר טובות. הם לא דתיות, פחות חילות באו לשם סיפור ככה. אבל הוא עשה אותנו יותר טובות. אז הוא טוב לו. הוא צדיק וטוב לו. זה שיש לנו בחירה חופשית, יש לנו אמנם יצר הרע, יש לנו גם נשמה. יש לאדם אינסטינקטים ויש לאדם גם ערכים, מוסר. יש לנו יכולת לבחור. יש לאדם יצר קיום ויש לאדם גם יסורי מצפון. יש לנו בחירה חופשית. זה רק האדם. כמו שמביא את הפסוק, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, שאדם הוא אחד בעולם, שאין כמותו, שהוא מעצמו יכול לבחור טוב ורע. החיים הם לא בבחירתנו. לא הטבע ולא המדע ולא האירועים ולא התורה. הבחירה שלנו, הטוב והרע. כלומר, מה יהיה פה? האם זה יהיה טוב או רע? ומה זה טוב ורע? האם נחיה על פי התורה או לא על פי התורה? באמת בזה אין השגחה. ההשגחה היא לא שם. הטבע עובד בלי השגחה. הוא עובד. עולם כמנהגו נוהג. ההשגחה נמצאת במקום אחר. ההשגחה, זה דיברנו פעם קודמת, זה העזרה שהשם עוזר לאדם בבחירות הטובות שלו. אדם שבוחר בחירות טובות, רוצה להיות ללכת לפי הטוב, בבחירה שלו, לא בטבע, אז השם בצורה מאוד מסתרת, בלי להפריע לבחירה, בצורה מאוד מתוחכמת, עוזר לו לבחור בטוב, בלי שזה יפגע בבחירה שלו. זה נקרא השגחה. זה כמו ש... יש לילד שיעורי בית, אז הוא צריך לעשות את השיעורי בית. זה לא טוב שאמא שלו תעשה לו, כי הוא צריך לבחור לעשות שיעורי בית. אבל מה אמא שלו עושה? אמא שלו רואה שהוא באמת מתאמץ על השיעורי בית, היא מביאה לו כוס מיץ. היא דואגת שיש שקט. היא שואלת אותו תמידי פעם, אתה צריך איזה רמז? אז הוא בוחר, הוא עובד. וכיוון שהוא עובד יפה, אז היא עושה כל מיני דברים קטנים מהצד שעוזרים לו. זה נקרא השגחה. השגחה זה עזרה שהשם עוזר, הוא לא משנה את הטבע, ולא משנה את התורה, ולא פוגע בבחירה. זה שלושת העקרונות. עוזר בצורה חכמה, כמעט בלתי נראית, חשאית, מתוחכמת, לאדם שרוצה לעשות טוב, עוזר לו להתקדם. לפעמים בצורה חיובית, לפעמים בצורה שלילית גם. לפעמים בצורה של מכה. יערה, תתעורר, שים לב. וגם השגחה. כן. אין עליו השגחה. זה העונש שלו. שאין עליו השגחה. השם לא מדבר איתו, לא מתקשר איתו. לא בא אליו. אז כן. השם מזניח אותו. למה הוא לא יודע? יש תורה, הוא הולך לתורה, בודק, זה בחירה טובה. אז הוא מנסה, יש מדע, יש שכל, יש תורה, מנסה כל מה שהוא יכול, ולפי זה לבחור. ואם הוא יעשה בחירות טובות, אז הוא יסתכל אחורה ויראה שהיה לו, שהייתה השגחה. למשל, מדינת ישראל, רואים שיש המון השגחה. כנראה שזה בחירה טובה. כי רואים שהשם מאוד משגיח, עוזר המון. ורואים שכנראה זה בחירה טובה. את חוקי הטבע הוא לא משנה, את חוקי התורה ואת עקרון הבחירה החופשית. זה לא משתנה. הוא עוזר בלי שזה ישתנה. השם עוזר לנו, עוזר למדינת ישראל. חוקי הטבע לא משתנים, אנחנו לא ראינו פה שישתנו חוקי הטבע, חוקי התורה לא משתנים, ויש בחירה חופשית. השם עוזר, זה כל מיני דרכים. זה השגחה.
הרב גם אמר שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא יכול לעזור בצורת מכה,
כן. זה גם עזרה. כן, כן. או לסמן לך, תלך לשם, תלך לשם, שים לב, תתעורר.
וזה יכול להגיד, אם בן אדם חולה במשפחה שלך,
כן, אבל זה רק אם אתה צדיק. אם נגיד אנשים רשעים, אז השם לא מדבר איתם, מזמן הוא כבר לא מדבר איתם. כי הם לא מקשיבים, אז מה נדבר איתם? הרמב"ם אומר שהשגחה זה תקשורת. זה שיטת הרמב"ם. השגחה זה סוג של תקשורת. תקשורת עדינה, תקשורת כזאת ברמזים. עם מי יש טעם להיות בתקשורת? עם מי שמקשיב, עם מי שרוצה להיות בקשר. אבל זה באמת במורה נבוכים בחלק ג' בפרק י' ז' בפרק י' ח'. אומרת הגמרא, ראה אדם איסורים באים עליו, מה יעשה? יפשפש במעשיו, יתחיל לבדוק את עצמו. איפה בודק את עצמו לאור התורה, איפה, אם הוא מזהה, מגולש, יש כמה דברים שהוא לא בסדר. אז כנראה שבגלל זה. ואם פשפש ולא מצא, עבר על כל החיים שלו, הכל בדיוק לפי ההלכה. יתלה בביטול תורה. כנראה יש בעיה של ביטול תורה. פשפש ולא מצא, אין לו ביטול תורה. בידוע שאלו איסורים של אהבה. איזו איסורים של אהבה? זאת אומרת שיש פה איזה ניסיון של השם לגרום לך להוציא לפועל מאמצים רוחניים חדשים, לאתגר אותך. אז אם אדם לא מצא עוונות בכלל וגם לא ביטול תורה, אז כנראה שזה משהו שבא לאתגר אותך למדרגה יותר גבוהה. אבל זה שפה של צדיקים. עם רשעים אין טעם לדבר ככה, הוא מביא לו איסורים, הוא לא פשפש במעשיו, הוא לא מבין, הוא לא... אז אין טעם להביא לו איסורים. כלומר, במובן של השגחה, אין השגחה, כן. אם הוא חי לפי התורה הוא צדיק, בוודאי. אם הוא מקיים תורה ומצוות הוא צדיק, בוודאי. ככה כותב גם למשל הספורנו על פרשת מצורע. הוא אומר, מה זה צרת? צרת זה רק לצדיקים. אנשים רשעים, לא יעזור שיבוא להם צרת, הם מדברים לשון הרע, זה לא מזלם. אדם צדיק, וואי, יש לו פתאום איזה משהו לבן על האור, וואי, הוא פתאום מזדעזע, וואי, איפה טעיתי? לשון הרע מיד עושה תשובה. יש טעם לעשות לו את זה, כי הוא יתעורר. אדם רשע, זה לא יזיז לו בכלל. עוד הוא לא יקבל צרה. נכון, כי אין טעם, זה לא מזיז לו. תשכחה. טוב, בשורות טובות, עלו מעלה מעלה, ישועות ונחמות.